שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים שלנו. השבוע אנחנו מדברים על שבת וראש השנה, תחילת שנת תשפ"ד, שמצפים ויחלים כולנו לגאולה, שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, שתהיה שנה טובה ומבורכת לכולם, וכתיבה וחתימה טובה. ועל כך אני רוצה להעץ, אולי לגלות, מהו הטלפון הישיר לבורא עולם. איך מסדרים את העניינים? אין לאף אחד טלפון של ביבי, נכון? לא ראש הממשלה, ולא נשיאים אחרים במדינות אחרות, והרבה שרים לא. איך אפשר להשיג טלפון של בורא עולם? טלפון ישיר. אז אני רוצה להקדים את הפסוקים שקראנו כבר בפרשה הקודמת, פרשת ניצבים. ושם התורה מגלה לנו את הטלפון, מספר הטלפון הישיר לבורא עולם. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך, לא רחוקה היא. לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיים היביקך היה לנו, וישמיענו אותה. ולא מעבר לים מלמור מי יעבור לנו אל עבר הים. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה כוונת התורה? קודם כל המשלים האלה, לא בשמיים ולא באה ולא מעבר לים, כאילו היה מקום לטבוע לבן אדם תעלה לשמיים. מה התורה מתכוונת בזה? מי יעלה על דעתו? מה, יש לנו כנפיים, עולים לשמיים? איך אפשר בכלל להתחיל באמרה הזאת? לא בשמיים שנגיחה תעלה לשמיים ולא מעבר לים. ופעם לא היה מטוסים, היה בקושי ספינות. אז מה כוונת התורה? מלבד זה, מה זה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, בלבבך, לעשותו? מהו הקרוב? יש קשיים לכל אדם, אדם מתמודד עם כל כך הרבה קשיים בחיים, הכל. כל עבודת השם לא קלה. אז מה זה קרוב אליך הדבר כל כך בפיך ובלבבך? אז מוריי ורבותיי, שיעור הקודם אנחנו דיברנו על מפתח הישועות השמחה. התחלנו בעשה טוב. שלושה שבועות קודם דיברנו על סור מרע, והתחלנו בעשה טוב, שזה השמחה שהיא מפתח הישועות, כשאדם יודע לשמוח, לעבוד את השם בשמחה, מפתח של כל הישועות. והיום נגלה עוד את הטלפון הישיר של בורא העולם. ישנם שלושה עמודים שעליהם העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. מה זה העבודה? לעבוד בפרך, ללכת לעבוד במקולת, לעבוד בנגריה, בבנייה, במה? עבודה זו, עבודה שבלב זו תפילה. תפילה היא בעצם עמוד, אחד מעמודי התווך של קיום העולם, וגם מעמודי התווך של כל בית יהודי באשר הוא. אלא שבעצם אם אנחנו נתבונן, שהנושא של התפילה הוא אחד הדברים שאנשים לא מייחסים אליו חשיבות בכלל, והגמרא כבר מעידה על כך במסכת ברכות בדבב עמוד ב', שהגמרא שמה אומרת, מה יקרו מזולות לבני אדם? אמר לאלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. מה זה? זה תפילה. אדם לא יודע את הערך, את הכוח, את העוצמה, מה יש לו ביד, בנקל, הוא לא מבין אפילו איזה מנגנון, איך מפעילים קור אטומי. יש תפילה, תפילה, קוראים לזה תפילה. רק בני אדם בדרך כלל באים להתפלל, הרבה, לצערנו, מתוך כל סערת החיים, הלחץ שאדם חווה, הדאגות שאדם דואג על הפרנסה, על הבריאות, על החינוך, על כל המכלול שמקיף את האדם. כשאדם בא לבית הכנסת, מה הוא בא? עם שערה הוא בא. הוא יש לו סידור פתוח. הוא קורא את הטקסט שכתוב בסידור. ואיפה הראש? איפה הלב? איפה הנשמה? מה, איזה מפריע לי ההוא והוא זה, ואני צריך לעשות את זה. ויש כאלה שברוך השם עוד יותר משוכללים, תופסים את המסך השחור תמיד צמוד, וקורא גם קבל איזה הודעה, הוא צריך לראות שלא שואלים אותם לפוצץ את העולם או לא, הוא צריך דחוף באמצע התפילה, כי בלעדיו העולם יתמוטט חס וחלילה, אז הוא לא יכול לחכות לתפילה, שעד אחרי התפילה, לא, זה דחוף, אפילו באמצע, ויש כאלה בכלל, ראיתי אפילו באמצע 18, באמצע 18 אתה עומד, וגם כן לוקחים לך מכשיר ומסתכלים, עכשיו בן אדם בא נכנס לבית הכנסת, אוקיי, אתה מתפלל, אתה קורא את כל הטקסט, אני לא בטוח שהוא ידע אפילו מה רוצים מהפה, אני לא יודע אם הוא ידע למי, עם מי הוא מדבר בכלל, הוא ישב ועשה את מה שכאילו מוטלת עליו איזו חובה מסוימת, איך קוראים לזה, להעביר כרטיס. אבל איפה התפילה? הרי הכוח של התפילה, חז"ל אומרים על הפסוק בישעיה הנביא, פרק מ"א פסוק י"ד, אל תראי תולעת יעקב. אומרים חז"ל במחילתא, מתולעת אין כוחה אלא בפיה. בפה שלה היא נוקבת ארזים. כך עם ישראל כוחם בתפילתם בפיהם. זה כוח, עוצמה מיוחדת במינה, שניתנה לעם ישראל תקשורת ישירה לבורא עולם. למה בלק הביא את בלעם? כי הוא אמר, האומה הזאת, אין כוח לנצח אותה. כוח שלהם זה עוצמה, זה תפילה. אין כלי, מה אתה יכול לזרוק פצצה על התפילה? תפילה זה דבר רוחני. התפילה זה עוצמה. ואני מספר, אפתח בסיפור שהיה בזמננו עם הרן הרב שח. היה תלמוד תורה בחיפה, בעיר חיפה. שפעם אחד אישיות מכובדת מהממשלה הייתה צריכה להגיע לביקור בעיר חיפה. ראש העיר החליט לעשות משהו, מעמד פומבי מכובד מאוד, לקבל את אותה אישיות נכבדת. וראש העיר בעצמו לקח פיקוד, שימו לב, איך לצרף את כל הבתי ספר של העיר לקבלת פנים מיוחדת, בשירה, בדגלים, במעמד מיוחד. והוא צלצל לבית ספר, בית ספר, שיש ביום פלוני אלמוני את הקבלת פנים, כל הבית ספר חייב להגיע לשם. וכמובן גם לתלמוד תורה הוא צלצל, שחייבים להגיע למקום, תלמוד תורה, מה לו ולתקסים כאלה, ועוד לאיזה אישיות מיודע מפוקפקת, כופרת, זה החינוך שישדרו לתלמידים, שמגיע להם, למה מרן הרב שח הגיע, עשו לו כזה כבוד, לא. גדולי ישראל עשו להם? לא. אז לאישיות מפוקפקת, שבשבילו זה רם דרג ומעלה, לבוא ולתת לילדים, זה הדוגמה, תראו את מי מכבדים, זה דבר נוגד את כל החינוך, את סדר הערכים בחיים. לא ידעו מה לעשות. ראש העיר אומר להם, תשמעו, אני אומר לכם, הוא מצלצל למנהל, לא פעם, ולא פעמיים ולא שלוש, אם אתם לא תבואו, אני סוגר לכם את הבית ספר. תדעו לכם שאתם חייבים להגיע. בצר להם, דיברו עם המנהלת משרד החינוך, שהלכו למרן הרב שח, מה עושים? הרי פה יש לנו גזירת סגירה לתלמוד תורה, אם הם לא ילכו, וזו שאלה לא קלה לקחת אחריות, לא ללכת, כן ללכת, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, מה עושים? מרן הרב שח חשב בתחילה, אמר להם, אתם יודעים, קחו רק את הכיתות הגבוהות. הוא חושב וחושב, לא, אף כיתה לא תלך. כבוד הרב, סכנת סגירה למקום. שיסגר המקום, לא הולכים. זה להרוס להם את כל החינוך, לא ללכת. טוב. הרב שח החליט, גזר, לא הפרו את דברו, כמובן שהחליטו לא הולכים. התעלמו מכל ההזהרות, מכל ההתראות, מכל הטלפונים וזה, והתזכורות שצריכים לבוא ולבוא. לא באו, בקיצור. התפללו לבורא עולם שבאמת לא יקרה כלום, אבל חיכו לדבר הרע ביותר שיכול להיות אחרי כל המעמד הזה שהתברר שהם לא השתתפו בו. וזה לא ראש עיר קל, ראש עיר שהיה קשה, והוא החליט באמת לעמוד על שלו, לסגור מה יהיה. ואז מוריי ורבותיי, כעבור המעמד הנפלא הזה שהוא ארגן והכל היה, והתלמוד תורה לא השתתף בכלל. למחרת מקבל טלפון מנהל התלמוד תורה, תשמעו טוב, בהתנצלות מאוד מאוד הוא מתנצל: כבוד המנהל היקר שלי, אני חייב לך הרבה מאוד, אני ממש מתנצל, איך שכחתי אתכם, איך לא הזמנתי אתכם, ריבונו של עולם, לא יכול להיות, זה ממש פגיעה, אני אפצה אתכם באמת כמו שצריך על הדבר הזה שאני נכשלתי, איזה טעות קרתה לי. המנהל היה כמו, מה השתבש ראש העיר? כל כך הרבה טלפונים הוא עשה אישית, והזהיר באזהרות חמורות, לא, לא, למנהל הזה. פתאום מדבר הכל הפוך. בנס, פשוט התהפך המצב. והוא מיד ירים טלפון להנהלה של החינוך העצמאי, תשמע איזה נס, נס. הראש העיר מצלצל בעצמו ומתנצל, והוא אמר, הוא יפצה אותנו על זה שאנחנו לא באנו, כי הוא לא הזמין אותנו וכו'. מיד הלכו למרן הרב שח. נו, לבשר אותו על הבשורה הגדולה, תראה, כבוד הרב, איזה בשורה עצומה. חשבנו שהתלמוד תורה הזה ודאי ייסגר. והנה הנס. הרב שח, כשהוא בא, הוא אליו הביתה, מצאו אותו עם ספר תהילים ככה. וכשהוא שומע את הסיפור, הוא אומר, נו, נו. זה לא נס, הוא אמר להם. מה זה לא נס? אמר להם, אם יושבים ומתפללים, אתה רואה את התהילים הזה? אני יודע שהיום אני אמרתי משהו שעלול להיות לסגור את התלמוד תורה. אני יושב, מתפלל ומתפלל ומתפלל לבורא העולם, שלא יצא מכשול מתחת ידי. אז מה אתה מתפלא? איזה נס זה? כשמתפללים מכל הלב, אין פה שאלה, זה לא נס. הקדוש ברוך הוא הופך לו את המוח. אפילו לא יודע מה דיבר אתמול, הוא לא יודע. אין פה נס, ככה אמר להם. אתם מבינים מה זה כוחה של תפילה? ואנחנו נוכיח את זה, מה שמרן הרב שח אומר. תבינו את זה, מה זה כוח עוצמה של תפילה. תפילה זה לא נס. תפילה זה מעצמה שמחוללת מהפך. רק שתהיה תפילה. וזו הנקודה שבעצם אנחנו צריכים לתת עליה את הדעת. כיוון שהגמרא כבר מלמדת אותנו את היסוד הזה, במסכת ברכות בדף י' מספרת הגמרא סיפור על ישעיהו הנביא עם חזקיהו המלך, שהיה שם ספקות מי ילך למי, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא עשה את חזקיהו המלך חולה, ואמר לישעיהו, אנא לך לבקר את החולה, את חזקיהו המלך, וצב, תגיד לו צבעה ממני, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. לך תגיד לו, בשליחותי, שנגזר עליו מיתה. מה קרה? למה? אומר לו, בגלל שאתה לא התחתנת. אתה לא הבאת ילדים לעולם? למה לא התחתנת? אמר לו, מה השאלה? אני רואה ברוח הקודש שהילדים יהיו מושחתים. מה יש לי להביא ילדים מושחתים? אמר לו, זה לא תפקיד שלך. אתה לא בוחר את הילדים. זה תפקיד של בורא עולם. אתה את שלך תעשה. אתה לא חייב לבוא לנהל את העולם? את זה הקדוש ברוך הוא לא חייב אותך. אמר לו, טוב, אתה יודע מה? אם זה ככה, אתן לי את הבת שלך, אז הזכויות של שנינו אולי ישתנו גם הילדים. אמר לו, לא יועיל כלום, כבר נגזרה, גזרה, אתה מת. אין מה לעשות איתך. ואז מה אומר לו חזקיהו המלך? אומר לו, צא, צא, ככה אומר לו, קלה נבואתך וצא, צא מכאן. אתם זוכרים איך מרן העובדה אמר לו, לא, צא מכאן, צא מכאן. ככה אמר לו יחזקאל המלך לנביא. צא מכאן, הוא אמר לו. אני מקובלני מבית אבי אבא. מי זה אבי אבא? דוד המלך. שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. זאת אומרת, אין מושג כזה. זהו, נגמר. אין נגמר. אפילו יחרב, כבר החרב, כבר נמצא. כבר הסכין, כבר חותך. אל תתייאש מן הרחמים. עדיין הכל יכול להתהפך. בשנייה, על פית השנייה האחרונה. ולכן מה מיד עשה חזקיהו המלך? וישם חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל אל השם. אומרים חזל, מה זה הקיר? מקירות ליבו. התפלל מעומק הלב. הוא ביטל את הגזרה. אתם מבינים מה זה כוח של תפילה? מהפך מקצה לקצה. ויש לזה דוגמה נוספת נפלאה. הגמרא במסכת תענית בדף למד אומרת שהרי לא היו ימים טובים לעם ישראל כתוב באב. מה יש בתוב באב? ביום הכיפורים. יום הכיפורים, אומרת הגמרא, זה יום טוב הכי גדול. את כל האוברדרפט, את כל החובה, מוחקים. זה נפלא, איזה תענוג זה. אתה מרגיש זך, טהור. אתה יוצא כאילו אחרי איזה מרחץ. ככה, מכף רגל ועד ראש. יפה, תענוג. הנשמה מתחתה, מתארת. מה יש בטובה? אז הגמרא מביאה כל מיני דברים שהיו בטובה. אחד מהם, קלו מתי מדבר. מה זה קלו מתי מדבר? אז אומרים חז"ל במדרש, שדור המדבר נגזר עליו למות במדבר. היו 600 אלף רגלי, שעליהם נגזרה הגזרה, מבין 20 ומעלה. תחלקו 600 אלף ל-20 שנה, כל שנה 15 אלף. כל שנה היה 15 אלף. כל 10 שנים, 150 אלף. ככה זה. ואז בצורה כזאת, נפטרו כל ה-600 אלף במשך 40 שנה. אבל איך זה היה קורה? כל שנה 15 אלף, אומרים חז"ל, היה משה מכריז שבתשעה באב, לחפור את הקברים, כל דור המדבר צריך לחפור קברים, להתכונן, הוא לא יודע מי יקום, מי ימות, מי יחיה. ותמיד כל שנה 15 אלף לא היו קמים. כל שנה פחות 15, כל שנה פחות 15. נו, אתם יודעים מה קרה בשנה, שנת ה-40? נשארו ה-15 האחרונים. ואז גם חפרו ושכבו, ידעו, אין סיכוי שיקומו. כל עוד יש 30, יש 60, אולי זה יקום, אולי זה יקום, אבל 15 האחרונים, אין סיכוי. ובסופו של דבר, קמו, עובר תשע באב, רואים שלא מתו. לא, אולי יש טעות בתאריך, אולי לא דייקו בקידוש החודש. אז עוד פעם ביוד, יוד אב שכבו, אחר כך יוד א', יוד ב', תת ו', כבר הלבנה נהייתה שלמה. 100% אין כבר טעות. ונשארו בחיים, עשו אותו יום טוב. הנה הם היחידים שזכו לשרוד מדור המדבר. אז שמעתי דבר כל כך נפלא בשם הרב. יחזקאל לוינשטיין, המשגיח של פונוביץ זכרונו צדיק לברכה, הוא אומר, מה קרה? מה השתנה ה-15 מכל ה-600 אלף? למה הם, תפילתם התקבלה וזכו להמשיך לחיות, וכל אלה שלפניהם לא? הוא אומר, אתם יודעים מה ההבדל? תשימו לב. שימו לב את ההבדל בין תפילה לתפילה. כשיש 600 אלף ויודעים ש-15 מתים, מה זה, מה כל אחד אומר? לי זה לא יקרה. אני לא 115 בטוח. אז גם כשהוא מתפלל, תעזור לי הכזכות, תוותר לי, תמחל לי, שום דבר. אבל הוא אומר, אני יותר בטוח שאני לא שייך בכלל לקטגוריה. התפילה היא ככה, בקושי, מבקש ואת השם. וככה כל הזמן, כל עוד שיש במה לתלות, שאולי הוא לא יהיה, אז התפילה היא לא תפילה מעומק הלב. אתם יודעים מתי הייתה התפילה באמת אמיתית מכל הנשמה? כשהיו 15 האחרונים. אין להם במה לתלות שום סיכוי שהם יישארו בחיים. סיכוי אחד יש, לפנות לבורא עולם. אבא, אולי תרחם עלינו. ידעו שאין שום תלות. זאת אומרת, התפילה שלהם הייתה ממש מעומק הלב. זו תפילה שחוללה מהפך ושינתה מציאות וביטלה מעליהם את הגזרה. לכן נשארו, הוא אומר, אם נתבונן נראה שזה ככה תמיד. הוא דיבר על ישיבת מיר, שהיא שרדה את כל הגלויות שעברה ממקום, ממדינה למדינה וברכה ושרדה. עד שהגיעו לארצות הברית ושם חרבה. אומר, למה? מה קרה? עברה את התקופות הכי קשות, ממדינות למדינות ורוחקות, ושרדה במלוא עוצמתה. למה בארצות הברית שם דווקא התמוטטה? אז אמר הרב חזקאל לוינשטיין, אתם יודעים למה? כי בארצות הברית כבר בטחו בכסף, בעזרה, בתור הזהב. לפני כן ידעו שרק חסדי הבורא. עיניהם היו נשואות רק לבורא עולם. אז הם שרדו. אבל ברגע שהם תולים תקוות בדברים אחרים, אז כבר זה לא תפילה מושלמת. כשאחד מאלה שמקבלים את הדברי תורה, אז כתב לי על זה, הגיב לי על זה. קוראים לו רב אלעזר נחום אייזנברג משיקגו. אז הוא שלח לי במייל, כבוד הרב, אני שמעתי את השיעור שלך, קראתי, גם למדתי את השיעור שלך, וזה באמת קצת קשה לי להבין את זה. אז הוא מספר ככה היה איתו מעשה. כאב לו הרגל, הלך לאיזה רופא מומחה לרגליים, והוא גם כן אדם שומר תורה ומצוות. ואז אומר לו, תגיד לי איזה וורט, קצת וורט, וזה היה בדיוק, הוא קרא את השיעור שלי, אז הוא מספר שהוא, הנה הוא קרא ככה, אבל הוא אומר, אני לא מבין את זה, אני לא כל כך חושב, איך יכול להיות, מה, שישיבת מיר לא שרדה, רק בניו יורק, וזה קצת לא מוסבר לו כל כך העניין. ואז אותו רופא, שהוא בא להתרפות את זה, אומר לו, מה השאלה בכלל? אני אספר לך על עצמי, אומר לו הרופא. הרופא הזה אומר, שלא זכו להיפקד בילדים. עשו סוגי טיפולים, כל סוגי הטיפולים. כל מומחי העולם שהוא הכיר ויכל להגיע אליהם, הגיע אליהם. עשו את כל ההפריות שניתן לעשות. עד גיל 45. הוציאו כספים בלי סוף. שום דבר לא מועיל. אין, האישה לא נכנסת להיריון, לא זוכים לפרי בטן. עד שפרופסור אחד, בגיל 45, אומר לו, לא חבל על הכסף שלך. אתה מבזבז כסף בחינם. אתה רואה את היד שלי, אם יגדל פה שערות, תהיה לך ילדים. אל תבזבז את הזמן שלך. לא יהיה לך, אין שום סיכוי בעולם. די, תשלים עם המציאות, זהו זה. אז הוא ספר לו, אותו יום, כשהוא שמע את המשפט החריף הזה, הוא החליט, זהו. עד עכשיו אני חשבתי אולי זה יציל אותי, אולי זה יעזור לי, אולי זה. עכשיו אני יודע שרק בורא עולם הוא יכול להציל אותי. עכשיו אני מתפלל רק אליו. והתחיל להתפלל באמת מעומק הלב, בלי לשתף את כל היכולות שלך ואת האפשרויות שלך. וברוך השם אומר לו, אני כבר עם 5 ילדים. הבנת? הוא אומר לו. הוא צדק הרמר כמה שהוא אמר. זה האמת לאמיתה. זה העניין שלמעשה צריך להבין עד כמה הכוח של התפילה. וזה לא סתם, זה לא איזה סגולה, אלא יש לה, הקדוש הוא נתן בתפילה עוצמה. הגמרא מספרת מסכת קידושים בדף כפתת מעשה שהיה בזמן הבאי. היה להם בעיירה שלהם, ביישוב שלהם, היה להם בית כנסת אחד, ששם היה איזה שד עם 7 ראשים. אתם יודעים מה זה 7 ראשים? בר מינה, רק לראות אותו בן אדם מת. והבן אדם, השד הזה היה מזיק כל מי שהתקרב אליו. למרות שיש כללים שמזיקים, לא מזיקים אם זה ביום, או מזיקים אם זה 2 או 3. אצל השד הזה אין כלום, לא עוזר כלום. בכל הצורות הוא מזיק. כל העיירה הייתה סובלת מאוד ממנו. אבא ישמע שמגיע לעיר שלהם רבי יעקב ברכה, רבי יעקב ברכה בדור של אבאיה, זה היה אחד מהצדיקים הנסתרים, הקדושי העליון, שכל ברכות שלהם, התפילות, בכל דור, הקדוש ברוך הוא נוטע איזה נשמות מיוחדות, שהם יש להם, הטלפון פתוח 24/7, ישר פונים לבורא עולם ומחולל פלאות. והוא זה היה אחד מהם. אז כשהוא שמע שרבי יעקב מגיע ליישוב שלהם, הכריז, יצא קרוז לכל היישוב, כשיבוא הרבי יעקב, אף אחד לא יארח אותו. אף אחד לא יציע לו לארח אותו בבית. ואז מה יעשה? הוא יצטרך ללכת לישון בית המדרש. שילך לשם, הוא יתמודד עם המזיק. הוא הכוח שלו עצום, הוא בטח יהרוג אותו. ככה יציל את היישוב שלנו. וככה היה. הגיע רבי יעקב, אף אחד, תראו את הבנים איזה כאב זה, הוא בא מגיע, צדיק קדוש העליון, צדיק בא לעיר, אף אחד לא מנסה להגיד לו, איפה הרב ישן? אולי הרב רוצה לבוא אצלי? שום דבר. כאילו לא קיים, לא מדברים בכלל על שינה. הוא ראה שאף אחד לא מזמין אותו, לא ביקש כלום, בתוך צדקותו, באמת הלך לבית המדרש, הוא לא ידע שיש שם כזה דבר. ופתאום יוצא המזיק השד הזה עם שבעה ראשים, רחמנא ליצלן, ואז רואה אותו רבי יעקב, מיד נסע עיניו לבורא עולם, התחיל להתפלל ומשתחווה. כל השתחוויה, ראש אחד שלו נופל. עוד אחד, עוד ראש נופל. שבעה השתחוויות, כל הראשים נפלו ומת. זה מעשה שהגמרא מעידה ומספרת. שואל המהרש"א, איך הבעיה העז לעשות כזה דבר? איך הוא עשה לו כזה דבר לרבי יעקב? מה, הוא מכניס אותו לסכנה? מה, הוא סומך שיהיה לו נס? הרי לא הולכים לסמוך על הנס, אסור לסמוך על הנס. וגם אם עושים נס, הרי מנקים לו מהזכויות שלו. אז איך הבעיה עושה כזה דבר לצדיק? מתרץ המהרש"א, תשמעו טוב. אבל זה לא נס. זה לא סכנה. כי אנחנו מכירים מזה רבי יעקב. התפילה שלו זה תפילה מעומק הלב. תפילה זה מציאות שמשנה את הטבע. זה לא נס. ולא מנקים לו בזכויות. וכיוון שרבי יעקב כזה צדיק, התפילה שלו ודאי ובוודאי תנצח. זה הסוד שהבעיה עשה. ולמדנו מה זה הכוח של התפילה. יש לנו עוד דוגמה נוספת להראות את העוצמה של התפילה שמאוד חשוב. ישנה גמרא מסכת כתובות בדף קוף דלת, שהגמרא מספרת כשרבי נפטר, הכריזו, יצא קרוז, מי שיעיז לפרסם את הפטירה שלו, דינו למיטה, ידקר בחרב. למה? מה קרה? מה זאת אומרת? אם שמעו שהוא כבר נפטר, הוא היה חולה, וכולם מתפללים שיבריא, אבל אם מישהו ישמע שנפטר, למה שלא יפרסם? למה שלא יודע? מה קרה? כותב השיטה מקובצת, למה? הם גזרו את זה בשביל שברגע שישמעו שהוא מת, יפסיקו להתפלל. אבל כל עוד שלא יודעים אם הוא מת או חי, כולם מתפללים שימשיך לחיות ושיבריא, נכון? ואז מה יקרה? אפילו ימות הוא יחיה. זה כוח של תפילה, ככה הוא אומר. למה גזרו כזה גזרה? אמרו שמי שהולך ומפרסם, אז זה כאילו הורג את רבי. כי מכוח התפילה שהתפללו עליו, אז הוא לא ימות. וגם אם הוא מת, הוא יחיה. זה הכוח של תפילה. ככה באמת הסטפלר שאל את החזוניש, פעם הוא שאל את החזוניש, שאל אותו, תגיד לי, האם יש טעם להתפלל על אחד שגילו לו את המחלה? אומרים לו, עוד כך וכך נגמר העניין. אמר לו החזוניש, כן וכן, ודאי ובוודאי. אני מכיר, הוא אומר לו החזוניש, אדם שבמחלה שאמרו לו, יש לו בקושי זמן לחיות, חי 30 שנה. אומר הסטייפלר, וגם אני מעיד, שאני מכיר כמה כאלה שהיו במחלה וחיו עשרות שנים, למרות שהרופאים אמרו להם רק בקושי. יש כוח לתפילה. התפילה היא עוצמה. ואני רוצה לספר לכם סיפור ובזה אני מסיים. איך קיבל 5 מיליון דולר בכוח תפילה? פגשתי אחד הידידים שלי, הוא ביקש ממני שאני לא אגיד את השם שלו, שהוא ברוך השם בנה מוסדות בירושלים, ושוחחנו קצת וכו', סיפר לי, הייתי המום מהסיפור שלו. הוא החליט, בהתחלה כמובן המוסדות נפתחים תמיד בקרוונים, מבנים ערי וכו', וברוך השם התלמוד תורה גודל וכו', החליט לבנות. ולבנות זה עולה הרבה כסף, ולבנות צריך רישיונות, וצריך זה, וצריך הכל. הוא החליט, לא שואל שאלות, התחיל לבנות. וכמובן, היה לו תסבוכת עם העירייה, ואחר כך היה גם תסבוכות עם הקבלנים, עם הכספים, אין לו כסף. היה לו חייב, הוא היה חייב איזה 1 מיליון דולר למבצעים, שממש רטפו אותו, רטפו את חייו. הוא היה ממש בסכנה. מרוב שהמצב הזה שהוא היה לחוץ, מה יעשה? מצר לו, הלך לרב חיים קניבסקי, זכרונו צדיק, קדוש וברכה. ואז הוא אומר לו, כבוד הרב, אני חייב $1,000,000, אני חייב, אני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור. שהרב ברך אותי, שהתפילה שלי תתקבל. אומר לו הרב חיים, למה אתה מתפלל על מיליון? תתפלל על 5,000,000. למה רק על מיליון? טוב, אם הרב אומר, אני אתפלל על 5,000,000. והוא אומר, התפילות שלו המשיך באמת להתפלל, כי הוא היה צריך באמת 5,000,000, בשביל לגמור את כל הבניין. רק היה לו חוב של מיליון שעמד לו כמו חרב על הצבא. והתפלל והתפלל מעומק הלב שלו, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו את ה5,000,000 האלה. והנה ביום בהיר הוא יושב במשרד שלו בתלמוד תורה עם כל הלחץ ועם כל הדאגות, ודופק לו מישהו על הדלת, פותח את הדלת, אולי זה אדם חוצניק, שלום, זה הרב ריי, כזה באנגלית כמובן, מדבר, כן, נכניס אותו, שלום לך, מה אתה צריך, שמה באת, אומר לו, אני אגיד לך, אני רואה שאתה בונה, ואני מחפש באמת לתרום לבנות בניין על שם ההורים. אתה מוכן למכור לי את השם? אומר לו, בשמחה. אומר לו, וכמה עולה לך הבניין הזה? אומר לו, $5,000,000. אומר לו, אם אתה מוכן, אני מוכן לקנות. כן, מוציא פרקס צ'קים. צ'ק $5,000,000. קיבל. לא מכיר אותו, לא ראה אותו מימיו, לא יודע מי זה אפילו. בן אדם נכנס לו למשרד, והוא אומר לי, אותו צדיק אומר לי, אין דבר שמציק לי, ואני פונה מעומק הלב, אני לא מקבל מיד. תפילה מעומק הלב. וזה, איך זה קרה? שאל אותו את הגביר, מאיפה הגעת אליי? אומר לו, הוא נמצא המשרדים שלו במקום מאוד מרוחק, שלא מגיעים בכלל כמעט אליו. אבל הגיע אליו איזה אברך אחד שאוסף לכולל, ואז הוא התעניין אצלו, שאל אותו אם אתה מכיר משהו, מישהו שבונה ישיבה, בונה תלמוד תורה, אני מאוד חשוב לי לדעת, אני רוצה לבנות איזה בניין. אז הוא אמר לו, תשמע, בשכונה שלנו אני יודע שעכשיו התחילו לבנות תלמוד תורה, וזה נתן לו את הפרטים. ומזה הוא בא, הוא לא יודע עד היום מי זה אברך הזה. וסתם, תבינו מה זה תפילה. תפילה זה כוח. צופים מאזינים יקרים, אנחנו עומדים לפני ראש השנה. הרב חיים קניבסקי אמר לו דבר אחד, תדע לך, שהיומיים האלה של ראש השנה, התפילות שלהם הם לכל השנה מחוללים את כל הפלאות. אבל איזה תפילות? כשהתפילות יהיו מעומק הלב, כשהתפילות שאתה עומד, תחשוב לפני מי אתה מתפלל, קודם כל שיהיה קרוב, מתוך קרוב לכל אשר קורה, באמת, מתוך הנשמה, מעומק הלב, בלי לשתף כל מיני עוצמות ויכולות ואפשרויות, בלי כסף, בלי פרוטקציות, בלי לחשוב שיש לך כלים לעזור לעצמך. אתה צריך לבוא לבורא עולם בלי שום תלות. אין עוד מלבדו ואפס עולתו. אין שום כוח בעולם שיכול לעזור לך חוץ מבורא עולם. תלך אליו, תפנה אליו, מעומק הלב, כל הנשמה, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך. אתה לא צריך, לא בשמיים היא, לא צריכים שתהיה איזה קדוש עליון שהראש שלך נמצא בשמיים, ולא מעבר לים. אתה לא צריך לעשות מאמצים כבירים ואיסורים וגלגולי שלג בשביל שהתפילה שלך תתקבל. לא, קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך. אם הפה שלך יהיה עם הלב, ולא הפה לבד והלב והראש מקום אחר, התפילה תהיה מעומק הלב. פונים להבינו שבשמיים, תפילה לעני כי יעטוף. מה זה עני? מה? ואם אתה עשיר אז אתה תהיה עני? לא, תפילה לעני אומר הזוהר, שכשבן אדם עומד להתפלל, הוא צריך לדעת שהוא כמו אני. אין לו כלום, הכל תלוי בו. אז הוא מתפלל מעומק הלב, בשברון לב, מתחנן על נפשו, חושב מה שהוא אומר, חושב למי הוא מדבר. כשהתפילה היא מעומק הלב, התפילה מחוללת פלאות, משנה, מבטלת כל גזרות קשות ורעות. ועל ידי התפילות האלה, נזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא יאמר, די לצרות של עם ישראל, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, שנה נפלאה, משגשגת, פורחת, שיש שלום בכלל ישראל, שהבחירות לא יאפילו על האחדות של עם ישראל, נתעלה מעל הכל, כדי שנזכה כולנו לראות בביאת גואל צדק, אמן ואמן. שנה טובה ומבורכת ושבת שלום.